Everyone thinks they're such sweet little things.
Ducks, ducks, quack, quack,
quack, quack. Soft downy feathers and nice little wings.
Ducks, ducks, quack, quack,
quack, quack. But there's a poison I'd like to administer. You think they're cuddly, but I think they're sinister.
Ducks, ducks.
שלום לכל המאזינים, ברוכים הבאים לבלי גלימות, פודקאסט לקולנוע מאת אתר עין הדג, אני תום שפירא ואיתי
יונתן צוריה.
למי שלא מכיר, למי שזו פעם ראשונה שלו, הקונספט שלנו מאוד פשוט. בכל פרק אני ויונתן בוחרים סרט אחד שמבוסס על קומיקס, מדסקסים אותו מהסוף להתחלה וגם מהאמצע. יהיו ספוילרים אגב, שם הפרק, שם הסרט מופיע בתיאור. ויש לנו חוק אחד בלבד. מה החוק הזה, יונתן?
לא מדברים על מועדון קרב, כי זה לא קשור לקומיקס.
כאילו, יש קומיקס של מועדון קרב.
אי, נכון, יש!
אנחנו לא מדברים, האמת, על גיבורי על. אנחנו לא מדברים על גלימות.
כאילו, יוצא שאנחנו מדברים, אם נהיה קנאים עם עצמנו. פשוט...
זה לא הנושא. הסרטים חייבים להיות בלי גיבורי על. הם יכולים להיות מכל ז'אנר אחר, ובמהלך הפודקאסט הזה אכן דיברנו על סרטים שמבוססים על סיפורים היסטוריים, דיברנו על קומדיות שחורות, דיברנו על מחזות זמר, דיברנו על סרטי סמוראים, דיברנו על המון המון ז'אנרים, המון המון סוגים, ואנחנו בפרק האחרון, אפשר להגיד לעונה?
כן.
הפודקאסט בתור פודקאסט קולנוע של עין הדג ימשיך, עוד לא החלטנו באיזה מתכונת, יכול להיות שיהיה עוד פרקים של בלי גלימות, יכול להיות שזה יהיה בצורה קצת חדשה. מיני סדרה נוספת, כן. מה שנקרא.
ואנחנו מסיימים בז'אנר ההוליוודי האהוב, חרבון על מורשתו של אלן מור.
עמדתי להגיד ג'וני דאפ ממלמל כאילו בו, בסיפור היסטורי שהוא לא קשור אליו, אבל אוקיי, כן. כאילו אין לו איפור לבן כל כך בסרט הזה, הוא חיוור אבל בצורה אנושית, אז לא, אפשר להגיד שזה התקדמות?
אוקיי, יש תקופות לג'וני דאפ. ג'וני דאפ זה תקופות, אוקיי? כן. שנות ה-80 המוקדמות זה ג'וני דאפ הלהיט, וואו, אוקיי, ובזה, איך קוראים זה? רחוב ג'אמפ 21, וזה מגניב, ושיו זה ג'וני דאפ.
סיוט ברחוב אלם, כן.
כן, אוקיי? 90 מקיר המספרים של אדוארד, זה כזה, היי, הוא ממש טוב בלגלם תפקידים של כזה, האוטקאסט הביישן, שאף אחד אפילו לא יתנו על זה איזשהו כאילו, הכרה ממסדית, אבל כאילו, הוא באמת נורא טוב בזה.
כן, אפשר להגיד שהוא ג'וני נמוניק.
כן, ואז זה בעיקר השיתוף פעולה שלו עם טים ברטון, אבל יש לו גם כזה, קצת כזה גילברט גרייפ שם בשנות ה-90, ועוד כמה דברים, וכזה...
תגיד, מה אוכל את גילברט גרייפ? כאילו...
נראה לי שזה כאילו בסוף גודזילה, לא? זה... כאילו לא התעשרת בסוף.
מה אוכל את גילברט גרייפ? בסוף כל הסרט גודזילה מופיע, חוטף אותו ואוכל אותו. כאילו, גודזילה לא אוכל כל כך בני אדם, זה לא אוכל כלפי גודזילה, הוא... הוא משמיד ערים, אבל כאילו הוא לא אינדיבידואלית, כאילו מחפש אנשים לאכול אותם,
זה יותר. הוא עושה, הוא ספציפית בשביל ג'וני דאפ, הוא שובר את החוק שלו
ואוכל. מבחינת הגודל זה בהחלט כאילו הולם, כאילו בן אדם רגיל אני מניח כמו ענב לגודזילה, זה יחסים המתאימים. אז אמרתי להגיד זה כמו הטירקס, אבל של הטירקס, אתה יודע, הוא לא יהיה ארוחה מלאה, אבל הוא יהיה, אתה יודע, לפחות נגיד כזה בורקס או משהו כזה.
כן, בורקס ג'וני דאפ, אני רואה את זה. יש לו גם שם את איש מת עם ג'ים ג'רמוש, לא נראה שהוא שתף עוד פעולה עם ג'רמוש, ואז לקראת כזה סוף שנות ה-90, זה התחיל להיות כזה טוב, אנשים, אתם צריכים באמת לשים לב למה שקורה עם ג'וני דאפ, וזה היה כזה פחד וטוב בלס וגאס, שכאילו אף אחד לא שם לב לזה, אבל כאילו הוא יותר ויותר קיבל איזשהו קרדיט, כאילו נקרא לזה הקהל פסטיבלי מבקרים כזה, כאילו סוג של מחוץ למיינסטרים, והסרט שאנחנו מדברים עליו זה עדיין בתקופה הזאת בעצם, כלומר, אתה יודע שראית סרט של ג'וני דאפ, אז הוא כאילו סרט שהוא לא היה כאילו, אוקיי, איזה טירוף ארטהאוס לא ברור, אבל כאילו, הוא התרחק קצת מכאילו, אתה יודע, ארמגדונים ופרל הארבורים אחרים, כלומר, היה לזה איזשהו גוון זה, ואז מ-2003, ושודי הקריבים, הוא נהיה פאקינג ג'וני דאפ כאילו,
סופרסטאר,
ועד 2010 זה היה כזה, פאקינג ג'וני דאפ,
כן, הסרט שאנחנו מדברים עליו הוא From Hell מ-2001,
ממעמקי הגהנום אני חושב.
כן, זה המשך לשיר ממעמקים, אני חושב. של האחים יוז, על פי תסריט של טרי הייז ורפאל איגלסיאס. הסרט מצידו, חוץ מג'וני דפ, יש שם את האזר גרהם, את איאן הולם ואת רובי קולטריין. צוות מכובד, בתקופה ההיא בוודאי כאילו. כן. הוא מבוסס על קומיקס של אלן מור ואדי קמבל. אוקיי, סטופ. פאוזה. אין לך יוצר קומיקס חי במערב, אני לא אומר את זה על יפן, אין לך יוצר קומיקס חי במערב שאנשים בהוליווד יותר אוהבים לבית היצירות שלו מאלן מור. סרטים על פי יצירות של אלן מור, קונסטנטין, וי פור ונדטה, ליג אוף אקסטראורדינרי ג'נטלמן, עכשיו פתאום אני שוכח משהו, תעזור לי.
Watchmen,
שמעתי על זה, כן. הסרט המצויר של The Killing Joke. עכשיו, וזה מאוד מרשים את חייבודה שאלן מור שונא את הוליווד, כאילו, מתאב, שהוא שונא כל אחד מהסרטים האלו, שהוא הצעיר, כאילו, על כל אחד מהסרטים האלה אינדיבידואלית, אתם לא הבנתם את העבודה, אתם, גם אם הבנתם את העבודה, אתם לא יודעים מה אתם עושים, אתם יוצרי סרטים גרועים, כולכם, אני שונא אתכם, תעזבו אותי.
באמת מרשים, כי כאילו אמרתי להגיד לא, אבל בטח הזה של קינגסמן, מרק מילר, בטח יש לו יותר, אבל לא, אין לו.
כן, ומרק מילר זה מישהו שכל קומיקס שלו זה פחות או יותר פיץ' להוליווד של, היי, זה יכול להיות סרט, או אולי מיניסטרה בנטפליקס, או אולי סרט בנטפליקס?
כן, ועדיין יש לו פחות.
אולי פרסומת על משחק מחשב, או מגבת? בבקשה, אני צריך כסף, חבר'ה.
כן, ועדיין איכשהו אלן מור זה, למרות שכאילו הפסיקו עם זה אחרי וואטשמן, כאילו לקולנוע, אחרי וואטשמן כן,
היה את קילינג ג'וק, הסרט המצויר שעלה לקולנוע בכמה מקומות נבחרים, אז טכנית זה נחשב.
כן, אז פשוט תקשיב, אני לא צריך להגיד לך את זה, הרעיונות של אלן מור והקומיקסים שלו הם ממש מגניבים ונהדרים ומלאים במלא רבדים ועניין, והוליווד אוהבת לקחת אותם ולנער את כל המורכבות ואת כל מה שהופך אותם לטובים, וכזה כשנשאר ממש כלום אחרי שהם נערו ונערו ונערו, אז את זה הם הופכים לסרט.
כן, אז מעבר לעובדה שזה פרק על From Hell, זה בעצם בתור סיום עונה, זה גם קצת פרק על אלן מור בהוליווד, למה, כמה ולאן. זה מתאים שזה עולה עכשיו כשל אלן מור יש בפעם הראשונה סרט שהוא כתב בעצמו בשם The Show, שאמור לה, אני מניח שעד שהפרק הזה יעלה הוא כבר יופיע בכמה מקומות כאילו.
כן, יכול להיות שעד שהוא יעלה כבר הוא יהיה אפילו כאילו, אתה יודע, אחרי התקופה הזאת שבין זה שהוא עולה שהוא יוצא להורדה.
כן,
כן.
אז אתה יודע, אנשים כבר יראו אותו ויגידו, איזה אכזבה, כי זה מה שאנחנו תמיד אומרים. מה לעשות, כאילו, הציפיות כל כך בשמיים כזה, סרט ראשון של אלן מור, שזה די חייב.
אני לא יודע, אני כאילו, אלן מור של התקופה האחרונה הוא בחור מוזר, ובהחלט יש לנו אפילו יצירות שפחות הרשימו אותי, אז אני כאילו, אני אהיה מופתע אם זה יהיה כאילו איזה סרט פשוט על סתם רוצח שצריך לתפוס רוצח אחר או משהו כזה. זה יהיה כזה וואו, זה לא אלן מור. אבל כאילו אני מצפה למשהו מאוד מוזר מהסרט הזה, אבל אני לא יודע אם דווקא טוב, או לא יודע אם מהנה לפחות.
אז כאילו, העלילה עכשיו, From Hell, בניגוד למה שהרבה אנשים אומרים, הוא לא רומן גרפי. זה סיפור שהתחיל בסריאליזציה במגזין האלטרנטיבי טאבו, ואחרי שטאבו נסגר, הוא פורסם בסדרתיות בתור חוברות אבות ב... אני חושב שזה היה טונדרה פרס, אבל אני כבר לא בטוח. הוא החליף ידיים כמה פעמים. והרעיון של הסיפור היה אלן מור ואדי קמבל, אמן אלטרנטיבי שהתחיל באנגליה ועבר לאוסטרליה, רצו לספר את הסיפור של ג'ק המרטש, אבל לא בצורה הטיפוסית. כאילו הם לא רצו שזה יהיה תעלומת רצח שבסופה הם אומרים, זה הפתרון שלנו ל... מי זה ג'ק המרטש? זה ממש מעניין אותם. למעשה, כשאתה קורא את הספר, אתה מגלה מי הוא ג'ק המרטש בפרק השני.
כן.
ובכל זאת הספר אומר לך, זה האיש שיהיה ג'ק המרטש. אין שום תעלומה. התעלומה היא למה הוא עושה את זה, ויותר חשוב מבחינת מור וקמבל, למה נותנים לו לעשות את זה. כאילו הם אומרים, הפתרון של מבחינתם, העניין ברצח, הדרך היחידה לפתור את התעלומה של ג'ק המרטש, זה לפתור את הבעיות של החברה הוויקטוריאנית. כן. הדמויות העיקריות בסיפור, הן עובדות המין הזונות, שאותן ג'ק המרטש מתרגט במהלך העלילה, כן? זה כן. ההקדשה שיש בתחילת האוסף שאני מחזיק אצלי על המדף, יש לי כמה אוסף, זה אחד הספרים שאני הכי אוהב, יש לי אותו בכמה וכמה מהדורות, זה לנשים האלו רק במותכן אנחנו בטוחים, כאילו הדבר היחיד שנכון זה העובדה שמישהו הרג אתכם, וכל כן. השאר המצאות.
כן, אז אני רוצה כמה סייגים, כי אמרת הרבה דברים, ואני רוצה את זה. אז קודם כל, ראוי לציין, למרות שאני לא חושב שמישהו, אבל בכל זאת, מה שאלן מור בקומיקס, ואחר כך, טוב, בספר נגיע אחר כך, אלן מור ואדי קמפל עושים, זה פתרון אחד שהוא לתעלומה שדי, בחינת כאילו, קוראים לזה מעלית ריפרולוג'יסט, או מה שזה לא יהיה, די כאילו לא סביר. הם מציגים
הוא,
דמות...
הוא בולשיט, כאילו, הרעיון כן. שמשתמש... הדמות שהם מצביעו עליה בתור הרוצח, היא בכאילו כן. 99.9999% לא עשה את זה, ואם הוא עשה את זה, זה לא מהסיבות שהם מתארים שם.
כן, והדבר השני זה שאתה אומר, כאילו, התעלומה היא למה, אז הייתי אומר, כאילו הייתי מחדד את זה, כי אנחנו יודעים גם את הסיבות שאמרו לו לרצוח את הנשים האלה, גם די חוברות בתחילת הספר. כלומר, זה ספר שהוא באיזשהו מקום אנטי-תעלומה. כאילו, מעין אפשר להגיד אפילו, מעין הופכי לזודיאק באיזשהו מובן, או לזיכרונות מרצח, בזה שאנחנו יודעים את המוטיבים של המוצרים לפחות שלו, ומה שאתה אומר, מה שאנחנו באמת יותר סופגים במעמקי הגיהנום שלנו מור, זה קודם כל באמת החברה הוויקטוריאנית שכאילו יצרה מקום שהגיע לנקודת ציר הזאת, נקודת הרתיחה הזאת, שהיא ג'ק המרטש, ויש ציטוט בסרט, אני לא זוכר, מופיע בקומיקס של אני מוליד את המאה ה-20, משהו כזה.
יש שיגידו שאני הוליד את המאה ה-20, כן. כן. זה מופיע לא באותו הקונטקסט.
כן. אז זה כאילו, אז כאילו אני לא, אז אני קצת נמנע אישית ונקרוא לזה תעמולה, זה סיפור רצח שהוא לא תעמולה, ואני ממש לא חושב שזה לרעתו או לבנותו, להפך, אני חושב ש... מה שעושה את הספר באמת כזה טוב, זה שזה שהוא לא משחק איתך משחקים, אלא הוא מספר לך סיפור. הוא אומר לך, זה הסיפור.
כאילו, הוא משחק איתך בתזות פילוסופיות. הספר מלא כאילו בפשוט עמודים על עמודים של דמויות נועמות על מה שמאוד עניין את אלן מור ואדי קמפל באותו זמן, שזה פסיכו-היסטוריה וויליאם בלייק והארכיטקטורה של לונדון. יש גיליון שלם שהוא סיור מודרך בלונדון, שבו מסבירים לך על, אתה יודע, פחות או יותר היסטוריה של העיר ושל כל המוקדים החשובים בדיעבד. ושמע, בגלל שהם יוצרים טובים זה מרתק, אבל זה לא, אתה יודע, אם היית מביא את זה לאורך סטנדרטי, הוא אמר לך, לא, זה בבירור לא סיפורי, כאילו, תנקו את כל זה.
מעבר לזה שזה לא סיפורי, חלק ממה שהסגנון הוויזואלי של From Hell, אז זה כאילו, זה כמו Watchmen, בעצם שיש לך את 9 פאנלים, בכל עמוד, או כאילו אתה יודע, 7 פאנלים מפאנל אחד ארוך לרוב, אבל בניגוד לוואטשמן יש עמודים שלמים שכמעט ואין תזוזה. וכאילו אתה יודע שהם לא עשו קופי פייסט, כי אתה מעריך את האומנים ואתה רואה הבדלים קטנים, אבל זה כאילו כמעט באותה מידה יכול לעשות קופי פייסט בין פאנל לפאנל, ומה שמשתנה זה רק הדיבור.
כן, זה אדי קמבל, האמן והקו-קריאטור של הסיפור הזה, אני תכף אסביר למה זה מאוד חשוב לי להדגיש את זה, מגיע נקרא לזה בית ספר אומנותי שונה לגמרי מרוב האנשים האחרים שעבדו עם מור. אלן מור עבד ממש עד הרגע האחרון בקריירה שלו עם כמה מטובי האמנים בקומיקס, מדייב גיבונס דרך ריק ויץ' ועד לג'ייסון ברוז, אבל כולם למרות ההבדלים הסגנוניים ביניהם אני חושב באו מאותה תפיסה ויזואלית של המיינסטרים האמריקאי. עכשיו זה היה קצוות מאוד גדולים של המיינסטרים האמריקאי, אבל זה עדיין אותה תפיסה ויזואלית. אדי קמבל בא מעולם הקומיקס האלטרנטיבי, והתוצאה היא הרבה יותר, מה שנקרא, סבדוד, הרבה יותר נטורליסטית ואנושית, והרבה פחות נטייה להגזמות ומשחקים סגנוניים, וזה גורם לכך שהקומיקס נראה מאוד מאוד אחר מכל דבר שאלן מור עשה, ואני יודע שזה גם הדבר ששובר הרבה מעריצים של אלן מור, הספר הזה.
כן.
זה גם עוד משהו שייחודי לספר הזה, אני חושב זה שהעובדה שאדי קמבל הרשה לעצמו פעמים להתעלם מהתסריט של אלן מור. יש לי את From Hell Companion שמדפיס חלקים נרחבים מהתסריט עם הערות של אדי קמבל. עכשיו, רוב כותבי הקומיק כותבים, אתה יודע, הם מתארים עמוד בכמה מאות מילים. אלן מור יכול לכתוב לך 1,000 מילים לפאנל אחד, ואני לא מגזים. ומה שנהדר בקומפניון זה שאתה קורא תיאור שלם של אלן מור, של 2,000 מילים, ואז בסוף כזה אדי קמבל כותב, כן, אבל החלטתי שזה לא נראה טוב, פשוט עשיתי מה שבראש לי. זה כזה. ובאמת, אחת הסיבות שפרום הל הוא כל כך מסיבי ובעל כזה תעוזה ותנופה וכזה ספר שהוא מנסה להיות על הכל, כן? על כל החברה המערבית ועל כל אנגליה ועל כל המאה ה-20, על כל זה במכה הזה, כי זה אלן מור של שנות ה-90 המוקדמות, אחרי וואטשמן, כן? אחרי, הוא כבר נהיה סופר מפורסם, הוא עזב את DC בזעם, הוא היה יוצר עצמאי שיכול לעשות מה שבראש שלו מתוך מחשבה אז נכונה שהקהל ילך אחריו. זה היה כמו, מי יצר את זה עוד רוב? נכון, אז אחרי שפרנסיס פורד קופולה ביים את אפוקליפסה עכשיו ואת הסנדקים, הסנדקים, ונהיה מאוד מאוד מפורסם ומצליח, הוא הקים את חברת ההפקות זאוטרופ, שהמשטרה שלה הייתה, אני אעשה סרטים איך שאני רוצה, והרבה אנשים אמרו, טוב, הוא יצר כמה מהסרטים הכי מצליחים כלכלית וביקורתית של העשור שעבר, זה בבירור יהיה הצלחה, וזאוטרופ כמעט רושש אותו לחלוטין כמה וכמה פעמים. ואלן מור שנות ה-90 היה ככה, זה היה כזה, טוב, עשיתי את וואטשמן, כאילו, עשיתי את בלד הפיילו ג'ונס, עשיתי את סוואמפ תינג, בוודאי שיהיה לי קהל שיעקב אחרי, לא משנה כמה אני אהיה ניסיוני וביזרי, ומהר מאוד הוא גילה שהתשובה היא לא, והוא היה צריך לכתוב כמה דברים מאוד מאוד גורים בשביל אנשים יותר מצליחים ממנו כדי לממן, אני מניח, אתה יודע, שכר דירה וכאלה, משכנתה, את החינוך של הילדים שלו. אז From Hell, יצירה שיצאה כאמור בקונטקסט מאוד ספציפי, כתוצאה ממנה היה לאלן מור ולאדי קמבל הכי הרבה נראה לי חופש אמנותי ורצון להוכיח שחופש אמנותי הזה שווה משהו, משהיה לשניהם בכל שלב אחר בקריירה. הסרט לא מצליח לעשות עם זה שום דבר. אתה יותר מכל יצירה אחרת של אלן מור שהוגדל המסך, באמת. יותר מוואטשמן, יותר מביפור ונדטה, יותר מקונסטנטין, זה משטח, אפילו יותר מליגה של ג'נטלמנים מובחרים. זה באמת משטח לחלוטין את כל הרעיונות של הרומן הגרפי לסיפור נוסחתי של ג'ק המרטש הורג אנשים ויש בלה שצריך למצוא אותו.
אוקיי, אז אוקיי. אני אגן רגע על האמירה הזאת. מכל הסיפורים שסיפרת, לממעמקי הגיהנום של מור יש גם את הכי הרבה ליפול ממנו, אוקיי? כלומר, גם וואטשמן הוא מאוד פילוסופי וגם זה, אבל רוב הרומנים האחרים שאנחנו מוזכרים, בנדטה ווואטשמן וזה, אפשר די לרדד אותם לנקודה אחת, וידיים תחפוף, גם אם לא תהיה באותה מידה מלאת רבדים, לקומיקס המקורי. אוקיי? אז כאילו, אתה יודע, אתה רואה את וואטשמן הסרט ווואטשמן הזה, אתה מרגיש שיש שם משהו חסר, ואתה לא כאילו יכול להגיד טוב, זה היה כאילו חוסר הבנה מוחלט. בפרום הל באמת השאיפות הפילוסופיות, וכמו שאתה אמרת, הוא מנסה להיות על הכל, אז כאילו, כן, הסרט, אני לא חושב שיש גרסה של הסרט, כאילו גם בידי האמן הכי מוצלח והכי שקולטת אלן מור, שמצליחה להיות על הכל. זה גם לא ספר קצר, זה נראה לי הספר הכי ארוך בכל העיבודים שהיו לו באותה סביבה, כלומר זה, אתה יודע, ג'ק המרטש היה יכול לרטש אנשים עם From Hell, או לפחות לאלף אותם. אז זה, כאילו זה עיבוד שהוא מנקודת ההתחלה שלו יותר קשה לעשייה משאר העיבודים האחרים שלו, לדעתי.
זה גם אחד הספרים הכי ארוכים של אלן מור, מבחינת כמות הטקסט והמלל שיש פר כל עמוד.
זהו. עכשיו, עם זאת, עדיין אני מאוד מתאכזב מהבחירה שנעשתה, שבסופו של דבר, כמו שאתה אומר, לקחו רומן שהוא מאוד מעניין, מאוד ייחודי, מאוד זה, והפכו אותו לסרט הוליוודי. עכשיו, כסרט הוליוודי, ופה אתה לא מסכים איתי, אני בסדר עם זה, אני חושב שהוא סרט הוליוודי טוב ומעניין. כלומר, יחסית אתה יודע, מותחנים גנריים אחרים שבסביבה, יש לו לא מעט נקודות אור, שהרבה מהן באות מהקומיקס, כמעט בצורה ישירה, יש כאילו סצנות שממש אפילו איבדו כמעט לא פריים לפריים, אבל ממש לקחו את הרעיונות מתוך הזה, מתוך הקומיקס, אבל הבעיה העיקרית שלהם הייתה בנקודת ההתחלה, בזה שהם הפכו את מה שבקומיקס הוא לא תעלומה, לתעלומה. שזה כאילו, פשוט דרך להסתכלות אילו וודית על סיפורים. אומרים כאילו, הקהל חייב להישאר מותוח עד הסוף, חייבים להיות מי זה יכול להיות, בואו נשחק עם כל זה. ואוקיי, וצריך להיות גם סיפור אהבה, כן, צריך להיות סיפור אהבה לבלש, סיפור אהבה והבלש של ג'וני דאפ, והוא מתאהב באברגרם, כן, סיפור אהבה. אז כאילו בשנייה שהכניסו את שני הגורמים האלה לתוך הסיפור, קצת כבר מראש לא היה לו שום סיכוי להיות יצירה מעניינת, נגיד את זה ככה, כמו הקומיקס. אבל כיצירה בידורית, הוא יותר מעניין, בגלל שיש בו באמת השאריות של השאריות של האבק, שבמה שעשה את מהממקה הגיהנום מעניין.
אני, תראה, אני מסכים שבתור, אם אתה מתעלם לחלוטין מהקומיקס ואתה אומר, זה סתם אותך היסטורי, הייתי אומר, תראה, זה בסדר, אני לא חושב שרוב מה שטוב מגיע מהקומיקס, כמעט להפך, כי באופן מוזר, החוש העיצובי של האחים יוז הוא מאוד קומיקסי, זה כאילו מישהו אמר להם, זה מבוסס על קומיקס, והם אמרו, אוקיי, אז אתה יודע, תאורה מאוד חזקה, וצבעים בוהקים כאלה, סצנות גיהנומיות ואנשים עם איפור פנים שכמעט מגיע מדיק טרייסי, ואני כזה, לא, חבר'ה, זה קומיקס שחור לבן, כאילו יש עכשיו מהדורה צבועה שיצא ממש בשנת 2020, אבל אתם לא תדעו על זה כי הסרט יצא ב-2001. זה לא אמור להיות הענק של אנגלי, כאילו זה אמור להיות להפך, מאוד לא קומיקסאי, והם כזה, לא, אמרו לנו שמסס על קומיקס. תאורן, יותר גוונים של אדום בבקשה ברקע. אבל חוש העיצוב הזה עובד כשלעצמו, כאילו הוא בסדר. יש כמה הופעות צדדיות שהן בסדר גמור. כמו שהרבה אנשים העירו, כולל מור בעצמו, רובי קולטריין משחק תפקיד רובי קולטרייני בתור, אתה יודע, סמל המשטרה, הסייטיק של ג'וני דאפ, וזה בחירת הליהוק הכי תמוה בעולם, כי רובי קולטריין נראה כמו הגיבור בקומיקס. כאילו, אם היית מראה ציור של הדמות בקומיקס למישהו ואומר, זה מבוסס על איזשהו שחקן, הוא היה אומר לך, כן, זה מבוסס על שחקן, הוא רובי קולטריין, בוודאי, בבירור, 100% זה רובי קולטריין, ואז ללהק אותו בסרט, ולשים אותו כאילו בתור הסיידקיק, זאת כזו החלטה של, למה אתה עושה את זה? הזכרת קודם את מרק מילר, אז זה כמו שבוונטד בבירור כאילו ציירו את הגיבור בתור אמינם, אז כאילו היו מביאים לסרט את אמינם בתור, לא יודע, הבוס שלו משהו כזה, כאילו לא לשחק אותו, לשחק מישהו אחר לגמרי בהפקה, זה כאילו שניק פיורי מהיקום של מרוול היה משוחק על ידי, אני לא יודע, תבחר מישהו גנרי, וסמואל ג'קסון היה משחק את
מריה היל.
כן, אפילו זה, הוא היה משחק מישהו, חבר של טוני סטארק, משחק איתו גולף. והוא היה גם כן מגיע לסרט עם הרטייה הזאת בכל זאת. כאילו,
תראה, אני חושב שכבר אז היה איזשהו, אתה יודע, עמוק בלב, הם פשוט נהנים בהוליווד, בדרכים שלהם, לעשות עצמה משולשת לאלן מור.
כאילו, זה באמת מרגיש בשלב מסוים כמו בחירה מכוונת של poke the bear a little more.
כן. אז תראה, אז אתה מדבר, אוקיי, אז קודם כל כן, אני מסכים איתך שהעיצוב הוויזואלי הוא בהחלט הצד החזק יותר של הסרט, אבל אני מדבר איתך כאילו, שדיברתי את זה עם החזקים, דיברתי קצת כאילו מה שנשאר מהתסריט, ששוב, זה מעט מאוד, זה רגעים קטנים שהולכים לאיבוד בג'וני דאפ, הוא בלש, שיש לו יכולות מיסטיות, והוא צריך למצוא את ג'ק המרטש לפני שהוא יקש שנית. האם הוא יצליח? פלאשים של ה, איך קוראים להם? הבונים החופשיים. פלאשים של זונות. פלאשים של סכין. אוקיי, אז כאילו, אז שוב, בעיקר מה שמבאס בסרט הזה, וזה בלט לי, אני חושב, פעם ראשונה שהבנתי כמה זה מעצבן בליבודים וליבודים, היה דווקא בקרניים של ג'ו היל, שזה הסרט ה, יכל להיות כל כך הרבה יותר טוב, ואני התייחסתי לזה כאכזבה מוחלטת ומאוד גרוע, עם דניאל רדקליף כאיש שיום אחד מגלה שיש לו קרניים, שנותנות לו את הכוח לגרום לאנשים לעשות מה שבא להם, פלוס מינוס, מה שבא לא, מצטער. ובספר, מהר מאוד כזה, עמוד 60, מגלים את הסיבה לרצח של החברה שלו. ואז זה כזה, אוקיי, וואו, אוקיי, ואז אתה יודע, ויש לך מתח, אבל בסרט הם כזה, וזה טוויסט, מי רצח את החברה שלו? וזה מאוד ברור, כי בספר לא עשו את זה מאוד קשה לפיצוח, כי גלים את זה בעמוד 60, אבל בסרט הם החליטו להפוך את זה לתעלומה, זה כזה, מי זה יכול להיות? וכל הצופים כזה, זה הוא. ואז המבנה הזה, ההוליוודי הכללי, שמרגישים שיש תעלומה שצריכה להיפטר, כי כאילו ככה מסתכלים על רצח, מה זה רצח, מה זה סרט בלשים, יש תעלומה, צריך לפתור אותה. זה כאילו איזושהי דיכוטומיה כזאת שפשוט בבירור עובדת נגד הסיפור הזה. שכאילו, היה אפשר אפילו להשאיר אפילו את הסיפור נגיד עם הבר גרם והסיפור הרומנטי, שהוא לא מוסיף כלום, אבל נגיד. אבל אתה יודע, במקביל שיש לנו את איאן הולם כבר מההתחלה, כרוצח בצורה מאוד ברורה, ובאמת אפשר להרחיב על הדמות הזאת שנשארת מאוד סתומה קצת בגרסה של הסרט, כי לא נותנים לה זמן לבטא את הטירוף שלה, כמו שיש לך בקומיקס, אתה יודע, חוברות שלמות שהוא מדבר על כאילו...
על הפילוסופיה שלו, ועל למה הוא עושה את הדברים האלה. ובמקרה של איאן הולם, בכלל, אתה יודע שהוא הרוצח כל כך מהר, כי הוא הבן אדם היחיד בעמדה העליונה שנחמד לה... לדמות של ג'וני דפ, אתה כזה, נו טוב, זה בבירור כאילו, המפקח משטרה הוא הרד הרינג, אז זה בבירור כאילו, בן אדם האחד הנחמד אליו, הוא הרוצח האמיתי.
כן, ובסרט גם זה מרודד לבאמת, כן, היה תינוק של נסיך, אז הוא מכסה את זה. וכזה, זה לא הסיבה בספר. כאילו, דבר שקורה, וזה המוטיב הראשוני שדוחף אותו, אבל מהר מאוד נהיה ברור שהוא יוצא כאן באמת לאיזשהו, מסע פילוסופי בפני עצמו שלא קשור בהחלט לענייני הממלכה והמלוכה, ובסרט פשוט אין את זה, הם לא מדברים על זה, כאילו זה, ואז אתה יודע, יש את הסצנה הקצרה הזאת במשפט שלו שאומר אף אחד מכם לא יכול לשפוט אותי, אבל זה כזה, למה? למה אף אחד לא יכול לשפוט אותך? לא בניתם לרגע הזה, אין לי מושג למה אף אחד לא יכול לשפוט אותו, מישהו יכול להסביר לי? והם כזה לא, אנחנו כבר עסוקים בלשלוח אותו ולסיים את הסרט נורא זריז, יש לנו שעתיים לזה.
אגב, למה לדמות של ג'וני דפ יש כוחות על טבעים?
כי הם יחדו אותו עם הדמות האחרת בקומיקס, זה נורא קרי.
כן, אבל הדמות האחרת בקומיקס כל הרעיין איתה שזה לא ברור אפילו לא שיש לו כוחות על טבעים, ופה הוא פשוט סייקיק דיטקטיב, כאילו הוא יכול, אתה יודע, יש לו... תהיה לו סדרת טלוויזיה ב-NBC אני מניח, שבה הוא פותר פשעים עם הכוחות, עם הכוחות על שלו. מה הקשר שלו לשאר הסרט? ספציפית, אם אתה כבר מביא את האחים יוז, עכשיו, היוצרים של Menace to Society ו-Dead Presidents, כאילו, לפני זה,
כן.
אני מניח שהרעיון היה של, זה בעצם סיפור פשע שמתרחש בחברה מאוד, אתה יודע, מלוכלכת ורקובה מוסרית, שבה לעניים, אתה יודע, אין שום סיכוי, והעשירים מסתכלים עליהם מלמטה, וזה, אתה יודע מה? בחירה הגיונית, ואכן כמה סצנות יותר חזקות בסרט, פשוט מתארים את הניסיון של עובדות המין האלה, של עבר גרם, של החברות שלה, יודע, לשרוד עם האפס כסף שלהם, בזמן שפושעים מצד אחד דורשים מהם, סוחטים אותם, והמשטרה מצד שני אומרת להם, לא אכפת לנו אם תמותו מחר. אז אני מבין למה הביאו אותם, אבל... למה הביאו אותם לרעיון הכללי של הסרט הזה? אני לא מבין למה הביאו אותם לסרט שבו עוד פעם ג'וני דפ הוא סייקיק דיטקטיב.
תראה, אני אניח ואני אעשה כאן הנחה שהסריט הראשוני עבר כמה גלגולים. ושיכול להיות שבפעם הראשונה שאיבדו אותו הצליחו לשמור על חלק מהדברים, ואז בא איזה מפיק ואמר כזה, לא.
אתה אומר גלגולים כמו הגלגול של קפקה, זה כזה יום אחד ממעמקי הגיהנום מתעורר וגילה שהוא הפך לתסריט הוליוודי, הוא לא היה מוכן לצאת מהחדר ואמרו לו נצלם אותך על גרין סקרין.
כן, בערך. אז כזה, אז כן, מצטער מילים. אז אני מניח שכאילו באיזשהו שלב היה יותר באמת כאילו, אתה יודע, האחים יוז נמשכו לפרויקט הזה כנראה בגלל שהם חשבו שיהיה בו יותר ממה שהיה באמת, ואז זה לא יצא לפועל. אבל אני כן הזכרת משהו, ואני שוב לא מוכן על הקומיקס, יכול להיות שאני אראה אותי, באמת יש בסרט יותר דגש על באמת קצת החיים של הזונות, וכאילו קצת יותר הצד שלהם.
יותר מאשר כאילו היית מצפה מסרט הוליוודי, לא יותר מהקומיקס חס וחלילה.
כן, ששוב תראה, האחים יוז הם יוצרים שלא יצא לי לראות יותר מדי מהסרטים שלהם, אבל זה קריירה מאוד מוזרה כזאת, כאילו הספר, הסרט הבולט הבא שלהם זה ה... לא יודע איך קרגמו את זה לעברית, The Book of Eli, עם דנזל וושינגטון. כן. זה כזה מסוג האנשים שזה הרגיש שהיה להם איזשהו חזון, ואז הוליווד אמרה, כמה עולה החזון הזה שלכם? בכמה? הם היו כזה, הנה תג מחיר, והם כזה נהדר, נהדר.
כן, הם באמת לא עשו שום דבר מאז 2010, אני חושב.
אחד מהם ביים את אלפא, את הסרט על הילד עם הזאב, שזה קונספט מאוד מעניין, אבל...
אה, כן, לא, הם נפרדו, הנה, אני רואה, אלן עשה ב-2017 את The Defiant Ones, ובאמת, אלברט עשה באמת? לא, הנה, לאלברט יוז יוצא סרט השנה, The Good Lord Bird, לא סרט, מיני סדרה, סליחה.
היי, זה אחד עם איתן הוק שהוא רגע נשים, וזה בתקופת העבדות נראה לי, לא?
הספר נחשב מאוד טוב, הוא היה ברשימת הלקרוא שלי, כמו כמה מאות ספרים אחרים, אבל תשמע, זה נשמע מעניין בתיאוריה.
אז כן, אז בגדול זה כאילו, מסוג היוצרים שהם יצאו בתקופה שכזה, היה איזשהו סך ציפיות בלתי הגיוני מיוצרים שחורים, וכאילו, אתה יודע, זה היה תקופה של שנות ה-90 המוקדמות.
ג'ון סינגלטון, כן.
ג'ון סינגלטון, כאילו, זה כזה, לכאורה מתחילים עם ספייק לי, ויש לך ג'ון סינגלטון, וכל מיני סרטי, אתה יודע, כאילו, אתה יודע, ג'ון סינגלטון הפציץ עם בויז אין דה הוד, אז כולם אמרו כזה, אנחנו רוצים כזה, ואז יצאו מלא סרטים, כאילו, היה מספיק סרטים כאלה, בשביל לעשות סרט פרודיה של אחים ויינס, על סוג הסרטים האלה, שהוא כמו
מנס... Don't be a menace to society while being dead in South Central, while drinking your juice in South Central, או משהו כזה.
כן, בדיוק.
זמין בנטפליקס, אני חייב לציין.
מה השם שלו בעברית?
אני בטוח שהוא לא הופץ בה. סרטים מבמאים שחורים בקושי הופצו בארץ אז, כאילו גם היום הרבה מהם לא מופצים. פרודיה בשנות ה-90 על סרטים של במאים שחורים, מעט במאים שחורים, 100% שזה לא הופץ בארץ.
שזה אגב, זה מה... כאילו, אוקיי. אז הסרט הזה, Don't be a menace while drinking your juice, שם ארוך, אין לי כל כך אהב. אז הוא כאילו של האחים וויאנס, שהם היו כאילו שמה שכולם מכירים אותם כזה כאילו סקרי מובי.
כאילו אני מכיר אותם מ-Living Color, אבל אוקיי.
לא, אני, אוקיי, אני חושב שיותר אנשים מכירים את מת לצחוק?
אחד מהם, כן.
מת לצחוק מאשר בימינו את ה-Living Color, שזה סדרה ש... כאילו פשוט אתה יודע הייתה מאוד ספציפית וכאילו אתה יודע בסופו של דבר כל סדרה שהיא לא SNL אבל הייתה כמו SNL נדרסה לחלוטין בזיכרון הקולקטיבי וחבל כי אני נגיד יש זיכרונות מאוד חיוביים ממד טבעי אבל לאף אחד לא אכפת אז הפרודיה הזאת אז כאילו האחים למה אנחנו מדברים על האחים וויינס? אנחנו התחלנו מפרום אל
עכשיו, האם האחים וויינס היו מביימים גרסה טובה יותר של פרום אל ממה שקיבלנו?
כן, זכרת, כי דיברנו על האחים יוז. אז בקיצור, אז היה כאילו, אז האחים וויינס, אנחנו מכירים אותם יותר מכאילו פרודיות כמו מת לצחוק, היה להם את הקומדיית בלקספוילטיישן לפני זה של I'm gonna get you sucker וכל זה, אז כאילו הם עצרו באמצע שנות ה-90 והיו כזה, וואו, יש כל כך הרבה סרטים, אנחנו יכולים לעשות פרודיות עליהם, והיה את כל הבמאים האלה, והם באמת נורא נורא כאילו, זה כזה דור במאים שקצת התמסמס, כאילו ג'ון סינגלטון היה הבמאי, נראה לי עדיין, במאי הכי צעיר שהיה פה מועמד לאוסקר, בגיל 24.
זכה באוסקר, לא?
לא, לא, ג'ון סינגלטון לא זכה. הוא עמד על בויז אין דה הוד, ואז כאילו, מה הוא עושה בימינו? הוא לא עושה סרטים שאתה כזה, וואו, זה אכן מצדיק את זה שעמדנו אותו לאוסקר, ואז הוא עושה כזה, סרטים הוליוודיים.
הוא עושה מותחנים, הוא עושה מותחנים כאילו, סרטי אקשן כאלה גנריים שהם דרגה אחת של איכות מעל הממוצע, אבל לא הרבה יותר.
כאילו. מהיר בעצבני שתיים כאלה.
כן. איקוולייזר זה הוא, אני מאמין.
יכול להיות, אבל אני...
כאילו, אם זה לא הוא, זה כמו משהו שהוא היה עושה.
כן. וכאילו אני חושב שאם האחים יוז היו קצת פורצים ב-20 שנה יותר מאוחר, אז אולי קצת, אתה יודע, היו יותר אנשים שהיו כזה, היי, במאים שחורים, בוא נראה שיש להם קריירה נורמלית, ולא נצרוק אתם לעשות את מהיר ועצבני 2.
או את פרום הל.
או את פרום הל.
כי עוד פעם, הנה העניין, כאילו, אני צוחק, פרום הל נראה בתור כמו פרויקט יוקרתי, שיכול היה להיות כזה, אתה יודע, יצירה ששווה משהו, אבל שוב, אתה מרגיש את יד ההפקה הוליוודית שפשוט משטחת כל רעיון מעניין שהיה שם, ואני לא רוצה להשיב את האחים יוזי יותר מדי, אפילו שאני לא אוהב את היצירות האחרות שלהם כל כך. אני לא שונא אותם, גם פשוט אין לי דרך חזקה לבוק אפלי או משהו כזה.
כן, לא,
אבל, אבל באמת, אני לא יודע מה הם יכולים לעשות. מביאים להם את הספר המסיבי הזה, עם כל התיאוריות הפילוסופיות האלה שבחיים לא יעברו מסך בהוליווד של סוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, ואומרים, אנחנו רוצים סרט של עד שעתיים, עם ג'וני דפ, כי הוא כוכב עולה כרגע. ומסתכלים על התסריט, ומסתכלים על הספר ואומרים, אף אחד מהדמויות פה לא נראה כמו ג'וני דפ. למעשה, אחד מהם נראה כמו רובי קולטריין, והמפיקים אומרים להם, רובי קולטריין יכול להיות הסיידקיק.
זה, כן, זה מרגיש כמו סוג הספרים שכאילו, אם כבר אנחנו צריכים את ג'וני דפ, אז כאילו לפחות שיביא איתו את טרי גיליאם כזה, כאילו במאי שכאילו, אני לא יודע אם הוא היה עושה את העיבוד נאמן, אבל הוא היה לפחות עושה איזשהו עיבוד שכאילו,
טרי גיליאם היה אמור לבקר את וואטשמן, אגב, לבקר, כן. לביים את וואטשמן, אגב, אלן מור.
כן, והוא טען שזה בלתי אפשרי, ואז זאק סניידר אמר, צודק.
וואו, אתה כאילו, אם הם היו יהודים עברית, היית מעלה אלינו עכשיו כזו חמת זעם, כאילו.
אגב, אבל, ומה שמעניין אגב, אם אנחנו מדברים על אלן מור, ואמרנו קצת שאנחנו נרשה עצמנו להתפזר לאלן מור הפרק, זה שזה היה הראשון, וכאילו, מכל היצירות שלו באמת נורא, אני חושב שמה שהיה קל בזה זה באמת כאילו יחסית קל. כאילו אתה פשוט תעשה, אוקיי, אתה יודע, תעשה סט של אנגליה ויקטוריאנית, אוקיי, סגור. וואטשמן באמת צריך יותר אפקטים משהיה אפשרי, בשנות ה, כאילו, 90-2000 מוקדמות, וכזה,
לא, קצת, וגם וואטשמן רחב במידה רבה על תחילת הגל של, גיבורי על הופך ממשהו שאנשים קוראים, יודע, כמה מאות אלפים אנשים קוראים בקומיקס בחודש, ל, לא, משהו שכולם יודעים, כאילו, כן, בטח כולם יודעים מי זה איירון מן, ומי זה הוקאי, ומי זה קפטן אמריקה, בטח, אז אפשר בתיאוריה לעשות משהו כמו, וואטשמן היה ב-2008 או 2009?
2009, לא היה קפטן אמריקה והוקאי, אבל היה את איירון מן, כן.
לא, כן, אבל כבר היה תחילת הגל, ובמידה רבה, וואטשמן הסרט כנראה היה מרוויח כזה יותר, אם הוא היה יוצא שנתיים, שלוש אחר כך, או אפילו חמש שנים אחר כך, שהיינו ממש בתוך הגל הזה.
בלי צל של ספק הוא היה מרוויח מזה.
כאילו, אני לא חושב שאם היה, אתה יודע, אם אותו הסרט בדיוק היה יוצא, הוא היה סרט טוב יותר, זה אגב סרט שאני באמת מאמין שבו, חוץ מהכתובי הפתיחה, כל הדברים הטובים מגיעים מהקומיקס, וכל התוספות של הבמאי הם די כזה בלה, אבל דעתי על וואטשמן הבאתי באתר רינה דאג, בכתבה שסחטה די הרבה תגובות, אז זה מספיק כאילו הדיון הזה לטעמי. עיבודים אחרים של אלמור, אתה יודע, V for Vendetta,
היה הצלחה?
הצלחה כלכלית, זה היה אשכרה כאילו משהו שהוביל לשינוי. אתה יכול להצביע על כל החבר'ה של אנונימוס והאובסיביות שלהם למסכה המטופשת ההיא ולהגיד, אוקיי, זה סרט שבאמת גרם לשינוי בעולם, לא לשינוי טוב חס וחלילה. זה נתן, זה יצר כזה מין כזה קאט אישיות של חבורה של שמוקים אונליין כאילו, ובימינו צהל מפרסם קורסים של סייבר שלו עם תמונות של אנשים במסכת גיא פוקס, ואני כזה, וואו.
זה נראה לי נורא לא נוח לעשות הקינג שאתה לובש מסכת גיא פוקס. זה חובה שנרשם לאנונימוס? הם שולחים לך בדואר?
כאילו, זה ללא ספק, אלן מור היה כל כך שמח לשמוע שצבא הגנה לישראל, אני בטוח ישות שהוא נורא אוהב, משתמשת בקונספט, אתה יודע, הוא לא המציג את גיא פוקס, אבל הוא פרסם, אז זה הפך, האימג' המפורסם הזה זה ממנו ומדייוויד לויד, הפך לכלי גיוס של צהל.
זה עדיין, זה ממש מוזר שזה עדיין פופולרי, כי כאילו אני זוכרת שעת 2010 שכבר אז היינו כזה טוב, אולי די עם מסכות גיא פוקס, עשור אחר כך זה עדיין קיים, וואו.
כי זה כבר, אתה יודע, זה באמת משהו שנהיה יותר גדול מהיצירה עצמה.
כן, אגב, אז גם ונדטה לא ראיתי אותו לצורך זה, אז יכול להיות שמה שאני אומר לקחת אותו באיזשהו מידה של ספק, אבל אז גם ונדטה זה באיזשהו מקום מאוד כזה, כן, זה יצירה מאוד שטחית, אנטי-פשיסטית, אבל כזה, שוב, היא מפספסת, אוקיי, קודם כל גם הקומיקס הוא, לא יודע אם שטחי זה המולה, אבל מאוד מאוד בוטה, כאילו מאוד מאוד ישיר בין
זה. זה יצירה מוקדמת של אלן
כן. מור. כן, זה מאוד,
בוסרית, עד כמה שאלן מור יכול להיות בוסרי, כי הוא יוצר כן. שהתחיל, אתה יודע, הדבר הכי גרוע של אלן מור, זה יכול להיות פסגת היצירה של 99% מיוצרי הקומיקס האחרים בעולם.
כן, אז כאילו, אז זה מאוד כזה, האם פשיזם זה רע? אז גם בקומיקס זה מאוד זה, אז כאילו, הסרט הוא לא, אתה יודע, כשאתה חושב על אלן מור, הוא לא כזה, וואו, איזה עיבוד מורכב ופילוסופי, אבל זה גם קצת כי הספר הוא לא כל כך מגיע לגבעים האלה באמת. אז כאילו, אני חושב שבחינת עיבוד באמת ונדטה, כזה מרוויח מכל, אתה יודע, אימג'י המגניבים שמור יודע ליצור, והוא לא מפספס יותר מדי עומק, כי בוונדטה המקורי לא היה יותר מדי מה לפספס. היה, זה לא איזה יצירה, אתה יודע, שטחית ונוראית, אבל כאילו, מכל היצירות. העיבוד האהוב עליי בכמה הוא כל כך מפספס אבל, זה בלי שום ספק ליגה ג'נטלמנים. כי כזה, וואו, זה הכי בוטה אני חושב, מכל העיבודים שלו. כי כאילו, אוקיי, אז יש לנו את ממקי הגיהנום שדיברנו עליו עכשיו. יש את וואטשמן שהוא כאילו הגרסה של כזה, אתה יודע, תפסת מרובה לא תפסת, הוא כל כך רוצה להיות נאמן למקור, ואפילו הסריט את כל האיש על הסירה הזה שכאילו הוא לחלוטין, אתה יודע, קומנטרי נלווה, והוא אז הוציא אותו סתם כתוביות לדיווידי או משהו, והוא כל כך רוצה שפשוט הלך לאיבוד לחלוטין. ויש לך את The Killing Joke שכזה טוב, The Killing Joke עצמו זה ממש קצר, פה נתקע מלא סרט לפני לא קשור. ויש לך, מה עוד יש לך מאלן מור?
יש לך את קונסטנטין, שהיה כזה, בזה באמת היה גרסת ההוליווד, אבל זה עבד, כי לפחות הוא לא ניסה להעמיד פנים שיש לו עומק, זה היה פשוט כזה, קיאנו ריבס נלחם בשדים.
כן, זה היה קיאנו ריבס נלחם בשדים, וגם, כאילו כשמדברים על קונסטנטין כעיבוד של אלן מור, כדאי לזכור שזה יותר הדמות של קונסטנטין הומצאה על ידי אלן מור, אבל לדעתי בקונסטנטין זה לא סיפור. הסיפורים
זה יותר מהתקופה של זה היה גארת אניס וג'יימי דלאנו, אני חושב, היוו את רוב ההשראה לילתית, אבל אפשר להגיד כן. שזה סרט אלן מורי.
זהו, אז גם שם מבחינת זה, אבל, ואז השומרים הסדרה לא ראיתי, סתם.
לא, לא, תודה.
למרות שאומרים על זה הרבה דברים טובים, אז יכול להיות שזה כן מתקרב, אין לי מושג, אבל ליגה ג'נטלמנים הוא באמת האחד המקום שזה הכי כאילו, אתה יודע, לקחת את הלב הפועם מיצירה ולגרום לה לראות אותה ואז לאכול אותה מול הפנים שלה, זה כזה. כן, על מה הסיפור שלך? בתקופה ויקטוריאנית יש כאילו חבורה של אנשים כאילו, כי מה שקרה, כי מה זה ליגה של ג'נטלמנים הקומיקס? זה כזה, הנה קונספט מגניב, חבורה של גיבורי של גיבורים משלל תקופות וזה שהתרחשו באותה תקופה מתאחדים יחד, ואז מישהו כזה וואו איזה מגניב, ואלן מור כזה כן זה ממש מגניב, אבל בעצם אני אעשה את זה כשהכל גרוע, כאילו גרוע במובן כאילו אתה יודע הביטים העליליתיים, כאילו
אני לא אסביר מסדרים. לך למה הספרים האלה הם נורא פשיסטים, שוביניסטים, סקסיסטים, פרו-קולוניאליסטים, למה כל הגיבורים הקלאסיים האלה הם אנשים דוחים,
כן.
איך הייחוד שלהם מייצג את השליטה הבריטית הדוחה בעולם, וקפטן נמו הורג הרבה אנשים אנגלים, והקומיקס אומר לו, כל הכבוד לך קפטן נמו. עכשיו, לי יש פחות בעיה עם זה מהסיבה פשוטה של, אני לא כל כך אוהב את הקומיקס של ג'נטלמן, ליגת הג'נטלמנים המובחרים, אני כזה, היצירה הזאת הרגיש לי באמת כמו אלן מור משוויץ בכמה הספרייה שלו גדולה, ובכמה דברים הוא קרא ואתה לא קראת, כי אתה עסוק כל היום בלהתלונן בטוויטר.
אוקיי, אז קודם כל, אין שום ספק שליגה ג'נטלמן, שג'נטלמן מבחרים בקומיקס, הוא ממש כאילו השבצות של אלן מור שכזה, תראו כמה יצירות אני יכול להכניס מהם ברפרנסים, שאתם אפילו לא יודעים שהם רפרנסים, זה סתם נראה לכם כמו מישהו עובר ברחוב, לא, זה סדרת ספרים שלמה שקראתי בשעה, כאילו, לחלוטין הווייב של ליגה ג'נטלמנים, אבל גם סיפור פשוט נורא, כאילו, כיפי, בגלל שחוץ מכל מה שאמרת, שביקורת על הגיבורים עצמם ועל זה, זה גם עובד כאילו נגד הביטים, זה לא כזה, כאילו בנוקמים, אז כזה, אוקיי, יש לגיבורים, והם לא מסתדרים בהתחלה, אבל אז הם מסתדרים, וכולם מלחמים ומצילים את הפשע. בליגה ג'נטלמנים זה כזה, יש גיבורי על, והם לא מסתדרים, ומפה זה נהיה יותר גרוע. כאילו, ספוילרים לקומיקס, באיזשהו שלב, מיסטר הייד אונס למותו את אחד מחברי הקבוצה שלו. אז כזה, לא בדיוק הנוקמים. ובסרט אז קודם כל הם כזה שינו
כאילו אלה אם אתה נותן למרק מילר לכתוב וזק סניידר לביים, כי זק סניידר אמר מבחינתו בוא נאנוס את בטמן,
זה ליגת הצדק, אבל אנחנו עדיין קצת מספיק חפונים משהו שזה יפריע לנו, אנחנו מצטערים,
אנחנו עוד פעם מדברים על גלימוד במקום לדבר על פרום הל, וזה כי הסרט הזה מרגיש כל כך כמו הקליף נוטס של עצמו, כי הוא כל כך ממהר, אתה יודע הנה, הנה, הנה הזונות האלה, אוי, מישהו רוצח אותן. למה הוא רוצח אותן? ובכן, יש את התינוק הזה. ואז הדמות של ג'וני דאפ כזה, יש לה כל מיני חזנות של, שלא מאפשרים לה לפתור שום דבר, אבל מביאים אותו לקרוב מספיק כדי לראות שמשהו אולי קרה. ואז פוגש את איאן הולם, ואיאן הולם כזה, אני בכלל לא רוצח, תראה, אני כל כך נחמד. ואז ג'וני דאפ מגלה כזה, רגע, איאן הולם, אתה רוצח, ואיאן הולם אומר, כן, אבל זה לא משנה, כל מה שעשית עד עכשיו לא משנה, כי בעצם האנשים שממונים עליך, ואני חברים באותה כת סודית, ואנחנו עושים את זה בפקודת המלכה, ולעובדות מין, אז לאף אחד לא אכפת, ובסופו של דבר, אתה הולך, ומתאבד, אני אפילו לא זוכר, ראיתי את זה לפני כמה ימים, ואני לא זוכר, הוא מתאבד בסוף?
לא, נראה לי שהוא סתם נשלח לבית משוגעים.
משהו כזה.
וזה כאילו סוף אירוני, כי הוא זה שגרם לאישה בהתחלה להיות משוגעת. הוא השיג את שלו.
לא, לא, כשאומר להתאבד, אני לא מתכוון דוקטור גוין, אני מתכוון הדמות של...
שג'וני דאפ לא, הוא מת בצורה, כאילו הוא מת מאופיום כנראה. זה הרמיזה. הוא היה שברירי מדי לעולם הזה.
כן, הוא אומר שהוא ימות כדי לשמור על הסוד של האזר גרם שנשארה בחיים.
כן.
ולמה זה חשוב? ובכן, בקומיקס זה חלק מאוד מרכזי עם עלילה עם דמויות נוספות, והנקמה, אתה יודע, הנקמה הנשית בניסיון הגברי לשלוט בהיסטוריה, ובסרט זה כזה, אנא ערף, זה קרה, כאילו.
לא, אתה אוהב שאנשים חיים, אתה אוהב שדמויות שאתה לכאורה באדם חיות, אבל אין לזה את העומק ה... אין לזה כמו שאתה אומרת.
אתה אישית אוהב, אני כידוע לכולם, בן בליעל חובב רצח. אני מבלה את כל הסרטים שאני רואה בכזה, אולי ג'קה מרטש יכול לבוא ולרצוח אנשים, כולל סרטים שג'קה מרטש לא אמור להופיע בהם בכלל. כאילו, אני יושב מול סרט מיניונים ואני אומר, זה לא יהיה נחמד אם ג'קה מרטש יבוא וירצח את המיניונים עכשיו.
היי, זה, לא יודע אם לרצוח, אבל טכנית, יש את הסרט מיניונים שהם הולכים ברחבי היסטוריה, הם נפגשים את ג'קה מרטש או לא?
הם נפגשים עם דרקולה, אני מאמין, אבל הוא לא הורג אותם.
טוב, אז תום, אז אני חושב שאם אנחנו שוב איכשהו חזרנו לג'ק המרטש, ולא עליי מדבר על ג'נטלמנים מובחרים, כי אנחנו כמובן שומרים את זה למשהו, אז עכשיו אנחנו נכנסים את הפינה החדשה שלנו. תום, מי אתה חושב היה ג'ק המרטש?
פינה חדשה שלנו, וזה הולך להיות בכל פרק של אין הדג מציגים, כאילו, מעכשיו והלאה.
כן.
מי היה ג'ק המרטש? זאת שאלה קשה.
או מה התיאוריה החביבה עליך?
ג'ק המרטש היה איאן הולם. לא הדמות שאיאן הולם משחק. השחקן איאן הולם, שחזר בהיסטוריה במכונת הזמן שלו, כניסיון לעשות מחקר, אתה יודע, על ההכנה לסרט הזה. הוא רצה להיכנס לתפקיד. איאן הולם, שחקן מאוד מכובד, הוא רצה לדעת איך זה הולך. אז איאן הולם יש מכונת זמן, והוא חוזר אחורה בזמן, והוא גילה ש... אתה יודע, אין ג'ק המרטש, אז הוא היה צריך לרטש בעצמו כדי ליצור את התפקיד שהוא יכול לשחק.
זה כמו צילו של הארפד, אבל ממש מגניב, אני אוהב את זה, אתה יכול למכור את זה כפיט שלי בודי.
בשמחה רבה, לאחי ניוז, כן.
כן. אני חושב שזה לואיס קרול. אוקיי, עצירה. אז כחלק מהמחקר קראתי קצת על ג'ק המרטש, וזה, אני זכרתי כותרות שהיו כזה, גילינו מי זה ג'ק המרטש, כי מצאנו DNA שלו, ואז אנשים היו כזה, אבל לא באמת, זה לא איך שזה עובד. ואז לא, אנחנו עדיין לא יודעים מי זה ג'ק המרטש באמת, למרות ש-DNA ושטויות, כי כאילו, אוקיי, אנחנו לא יודעים. ואז אני גלעתי למטה, ואיזשהו שלב הופיע השם של לואיס קרול. ומסתבר שמישהו אחד חשב שזה היה לואיס קרול, כי הוא היה נורא איש כזה עם התקפי זעם ודברים, וביום של הרציחות הוא כתב ביומן שלו בדיו מצבע שונה. וזה מספיק בשבילי.
כאילו, אנשים חשבו שזה לואיס קרול, כי הוא איש מפורסם היסטורית.
כן.
כאילו, זה הסיבה היחידה. זה כזה, מי מוכר? ואם נכניס את השם שלו, אנשים יתעניינו בטענה שלנו. באותה מידה, באמת, אני יכול להצביע ולהגיד, הרוצח היה אליסטר קראולי. ואנשים יגידו לי, הוא היה בן 10 כשזה קרה. הוא אפילו מופיע בקומיקס. ואני אגיד, כן, הוא היה בן 10 עם סכין. אליסטר קראולי, האיש הכי מרושע בהיסטוריה. הוא היה צ'ק המרטש.
אני חושב שזה היה טד קרוז.
וואו,
מני משל 2016.
אחרי הפרק על גברים בשחור אנחנו רוצים להיכנס לתורות קונספירציה מודרנית, באמת. כאילו הפרק הזה ארוך מספיק, אז היינו נכנסים לאלן מור וקונספירציה, כי הוא יוצר שיש לו הרבה מה להגיד על התחום הזה מצד אחד, ומצד שני אתה כזה קצת אולי ההשפעה שלך בתחום הזה היא לא הכי בריאה, אלן מור.
לא, היא ממש לא. וכאילו הוא, אבל אני מאוד מבין למה הוא נמשך, כאילו, דיברנו, צריך פשוט לערוך ולהכניס את הקטע שלנו מהדברים בשחור, כי מה שיש להגיד על...
יונתן אומר כזה, צריך פשוט לערוך, כאילו, בלי להגיד לכם, יש בן אדם אחד שעורך את כל הפרקים האלה, והשם שלו הוא לא יונתן.
הוא לא, אבל מה
ש... השם שלו הוא אלן מור, העורך שלנו, אלן, בוא הנה.
אז אני אומר שאלן מור, העורך
שלנו... שלום חברים, אני אלן מור, כותב קומיקס, ועכשיו עורך פודקאסטים. לא הרבה אנשים יודעים שזה הקול שלי. מה שלומך יונתן, מה שלומך קהל?
יש לך עברית מאוד מרשימה, אלן מור.
אני בן אדם מאוד מחונך, יש לי ספרייה מאוד גדולה, כמו שאמרתם.
רצינו לשאול, יש שמועות שאתה עושה סיפור עברי של ליגת הג'נטלמנים עם גיבורי חסמבה ודני דין, האם יש אמת לשמועות האלה?
זה נכון, זה טייק שלי על דמות של ניק פיורי אג'נט אף שילד, אני קורא לזה משה דיין אג'נט אף מוסד.
אכן.
כן, אתם לא רוצים לדעת מה יש לו מתחת לרטייה.
אלן מור, אתה, איך אתה רואה מאז יציאתו של פרום הל את תחום הריפרולוגיה, לקח כיוונים, כמו שהזכרתי, יש את היהודי הפולני הזה שמאשים אותו עכשיו ביותו אלן מור, כי מצאו את ה-DNA שלו על משהו שם. אתה היית משנה עכשיו את כל פרום הל מההתחלה ועושה אותו פשוט על הבחור הפולני היהודי הזה?
האמת היא, אני כן משנה את פרום הל, אני עובד עכשיו עם ג'ורג' לוקאס, על גרסה משודרגת של פרום הל, שבה זה היה יסור CGI בולט, שאנחנו פשוט הולכים להדביק אותו במאחורה של כל סצנה. זה היה ג'אר ג'אר בינקס, היה ג'ק המרתש.
טוב, זה בהחלט לא יהיה פשע הכי גרוע שלו. תודה לך, אלן מור.
תודה לכם, להתראות קהל, אין הדג. ביי, אלן.
ביי.
ביי. נחמד מצודו, אתה יודע, פשוט לבוא לארץ, ללמוד עברית, רק כדי לערוך פודקאסט לקולנוע.
כן. הוא אדם מאוד מסור.
לא יודע למה כולם משמיעים אותו שהוא כזה, אתה יודע, גס רוח וזקן נרגן כזה.
כן. אז אגב, לא הספקתי לשאול אותו, כי אומרים שיש רימייק למעמקי הגיהנום.
כאילו, זה לא רימייק, אם יהיה, זה יהיה פשוט עוד דיבוד, אני מניח. היה דיבורים על מיני סדרה, שזה כזה יותר רגיוני ברמה של יש מקום לאבד את הכל, אבל... למה? כאילו באמת, מה יש לכם להוסיף?
תום, יש אנשים שלא אוהבים לקרוא, אוקיי? ואתה תכבד אותם.
לא, אני לא.
חבל.
אני בקושי מכבד אנשים שכן אוהבים לקרוא. אתה רוצה שאני אתחיל לכבד אנשים שלא אוהבים לקרוא? יש לנו עוד משהו להגיד, כאילו, על אלן מור, על הסרט הזה, על כל הרעיון של המיני סדרה הזאת, כי זה גם די פרק סיכום של... אולי עונה אחת של בלי גלימות, אולי הסוף של בלי גלימות, הסוף של בלי גלימות.
זהו, אני חושב שאנחנו צריכים להגיד שזה הסוף, ואז שזה יחזור לתחייה, זה יהיה כאילו, אתה יודע, ברוח הקומיקס, כאילו, חשבתם שהוא מת, אבל אז הוא חזר לתחייה. טוב, אז יש פה כמה דברים. אז קודם כל, בנוגע לאלן מור, כאילו, אפשר לדבר הרבה על הדרך שבה הוליווד זה, אבל אני באמת חושב שהתמקדנו וגם אפילו התפזרנו והגענו לאחים וויין, זה עכשיו, אז כאילו, דיברנו על אלן מור. בנוגע לעיבודי קומיקס, תראה, אני חושב שבסך הכל, כן מרגישים באיזשהו מקום שיש איזשהו, לא יודע אם קושי, אבל כאילו, אני לא יכול להגיד שיש משהו מאחד בין כל סרטי הקומיקס, כמו שאני לא יכול להגיד שיש משהו שמאחד את כל סרטי העיבודים הספרותיים, כן? אבל אתה כן, כאילו בזמן שדיברנו על כל הסרטים שדיברנו עליהם, בכלליות הזה, אתה מרגיש שהקושי בעיבוד הרבה פעמים הוא דומה. כלומר, הקושי שיש לך בעצם מוצר שכבר יש לו שפה ויזואלית, והוא כבר בעצם, אתה יודע, כמעט על הגבול של מה שאתה עושה, גורם הרבה פעמים לעיבודים קצת לפחד או קצת לעשות סטיות מסוימות או כאילו דברים שהעצם המסגור עצמו, אתה יודע, אם נלך בממקי הגיהנום ששם פה שדיברנו עליו זה האומנות האלטרנטיבית שמדי פעם זה כאילו זה עמודים לגבי עמודים של אפילו כאילו פרימים שחורים, יש את זה שזה פרימים שחור, שהספר מתחיל, פשוט כאילו זה ריבועים שחורים, זה שלושה עמודים של ריבועים שחורים עם בועות קומיקס, או זאב בודד וגור, שמה האמנות עושה משהו לסיפור שהחיים האמיתיים לא מצליחים, אז יש איזשהו אתגר נוסף שבעצם הסרט הכמעט יחידי שבאמת הצליח לפצח את זה, או כאילו עשה את זה הכי טוב, לא היחידי שהצליח, היה הסרט הראשון שדיברנו עליו, שזה עיר החטאים, שבאמת כאילו הפך את עצמו, כאילו, אתה יודע, זרק את עצמו והתפלש בבוץ רק בשביל כל כך להידמות לאותו סגנון, אז הוא הצליח באמת לא לאבד שום דבר מהקומיקס, בדרך לאיבוד. ובעוד שרוב האיבודים האחרים, לא משנה מה הם יעשו, יצטרכו לאבד משהו. אפילו, לא דיברנו עליו, אבל גם סקוט פילגרים נגיד, אפילו שהוא מאוד מנסה לחכות הסגנון, בגלל שפשוט כאילו, מייקל סירה הוא קצת יותר רזה מסקוט פילגרים, וקצת יותר כאילו, אתה יודע, אתה מרגיש...
מייקל סירה.
כן, קצת יותר מייקל סירה, אתה מרגיש קצת יותר יכול לקפקף אותו בקלות, מאשר סקוט פילגרים, שנראה כאילו קצת יותר כזה, מישהו שאולי יכול לתת לך מכות בצורה מפתיעה, אז כזה, אתה יודע, זה דברים נורא כאילו, אתה יודע, אתה עושה החלטה אחת ויזואלית, וזה משפיע על כל הדרך שאתה קורא את הסיפור, וזה משהו שמאוד קשה לאיבוד, ובאמת, אתה יודע, חוץ גם בסרטי אנימציה מדי פעם, הדרך שדמיית איך שדמיות זזות היא משתנה, כאילו, אתה יודע, גם בפרספוליס, פרספוליס, איך שלא קוראים לסיפור הזה, אז למרות שכאילו ממש אותה במאית לקחה את זה, הדרך שבה דמיית את הדמיות זזות, לא תמיד הדרך שהדמיות באמת זזו בסרט. אז זה קצת מה שמאחד, למרות שבאמת רב המפריד לכאורה, על כל סרטי הקומיקס האלה, כאילו, מה בין קולונל בלימפ ל... אקירה.
שניהם טובים.
שניהם טובים.
כן. From Hell הוא לא טוב. From הסרט, Hell. כאילו.
כאמור, אני חושב שמחוץ...
לא, לא ברמה של אקירה וקולונל בלימפ.
לא, קודם כל לא ברמה של אקירה וקולונל בלימפ. אבל אתה יודע, כסרט זיפ-זופ, מנותק מכל הקשר, הוא חביב מאוד.
כן. הדעה שלי כשאנחנו מסיימים את זה, זה... אתה יודע, מה שציפיתי בהתחלה, זה היה די תירוץ לדבר הפודקאסט הזה על שורה של סרטים שהם מעניינים לדיבור, ולתת קצת יותר, אתה יודע, אופציה לדבר על קומיקס ועל קולנוע ביחד, שזה שני נושאים ששנינו מאוד אוהבים, שני מדיומים ששנינו מאוד אוהבים, אבל אין איזושהי דרך לסיים את זה עם איזו תזה כללית לגבי סרטי קומיקס זה א', או סרטי קומיקס זה ב', או סרטי קומיקס זה ג'.
שזה אגב בניגוד למה שחושבים בגדול, שמדברים על סרטי קומיקס, שאתה בא למישהו בחוץ ואתה אומר כזה, סרטי קומיקס הוא כזה, סקורסזה אמר שהם פארק שעשועים, אתה כזה לא, אבל זה לא סרטי קומיקס. זה סרטים מאוד ספציפיים שהוא מדבר עליהם. אפילו לא כל סרטי גיבורי העל, ספציפית מה שסקורסזה דיבר עליו, אבל...
אבל מה הדעה של סקורסזה על דרד?
צריך לשאול, אני לא בטוח שזה, וואו, זה, טוב, לא, אני לא אכנס לזה, כי זה מאוד אוף טופיק, ויש לנו עוד שתי פינות להגיע אליהם, למרות שאפשר נראה לי לסכם שבאו-או אנחנו מעדיפים את הקומיקס?
בהחלט, כאילו, פינת האו הקבועה זה כזה, הקומיקס 100%, כל, הקומיקס, אפילו אם תבחר פרק אקראי מהקומיקס ותשים אותו לבדו מול הספר, כולל הפרק שהוא רובו כחולות ציורים של לבר מין נשי. בשלבים שונים של חיתוך אני מאמין זה כזה, יש לו יותר תנופה תמטית.
כן, אז כן, אז זה הציפנו על בכל מקרה, אז בואו, אני לא זוכר מה, לא זוכר מה רציתי להגיד, בואו נגיע לחלק הטוב. אנחנו עושים עיבוד של מיני סדרה או סרט, בואו נעשה סרט, נשאר בנושא מחודש לפרום, כי בפעם הראשונה לא הצלחנו, בפעם אנחנו מאמינים ביכולת שלנו. אז א', האם הם יצליחו בראש בדמיון שלנו? כאילו, האם הוליווד 2020 יכולה יותר לעשות עיבוד נאמן למקור? וב', מי הוא ומה הוא?
זאת שאלה מעניינת. אני לא יודע לגבי הוליווד. אמרנו סרט, לא אמרנו שזה חייב להיות סרט.
לא אמרנו שזה חייב להיות הוליוודי.
כן. אז מאחר ואי אפשר בכל מקרה לדחוס את כל From Hell, אני חושב, למבנה הלילתי של סרט, ולתת מזה בצורה מעניינת, הפתרון היחיד הוא לא הולכת על גרסת הקליף נוט, שזה היה הגרסה של האחי מיוז, אלא פשוט לעשות שינוי מאוד רדיקלי.
אוקיי? אני איתך.
אז טרי גיליאם, אתה יודע, גם לא עשה סרטים טובים כבר הרבה זמן, וגם תכלס בן אדם די שמוק, אז לא בא לי. תקשי מיקה לעומת זאת.
אוקיי.
אוקיי, תקשי מיקה, אני חושב שזה יהיה הסרט הראשון שלו שהוא כולו באנגלית, למה לא? הוא יביים. מי ישחק? תום הנקס ישחק את כל התפקידים.
תום, מה אתה עושה? תמשיך.
זה גרסה מעניינת.
אוקיי, תמשיך.
עם המבטא, עם המבטא הבריטי הנוראי שהיה לו בקלאוד אטלס. זהו, זה הגרסה שלי.
זה הגרסה שלך. תקשי מיקי מביים את תום
הנקס. זה בכל מקרה לא יהיה טוב, אז לפחות יהיה מעניין לצפייה.
אוקיי, אז אני קודם כל כן חושב שעיבוד מחדש של ממקי הגהנום יהיה כמעט בבירור בראש שלי לפחות בשחור לבן, כי יש כזה קטע שיש לך כזה שלושה סרטים בשנה שהם בשחור לבן וזה קטע אומנותי, אז אני חושב שזה יהיה, ולכן אני הולך מתחיל מקורת המוצא הזאת ואני מחבר את הסרט לאחד משלושה במאים, ושתיים אני הולך לפסול די זרף. אחד זה פאבל פבליקובסקי, שתחס גם היה לו סרטים בבריטניה, אז זה לכאורה מעמד טוב, אבל הוא רק אוהב לעשות סרטים בפולין, הוא לא אוהב את ג'ק המרטש, אז אני מפוסל אותו. שניים...
מה אם ג'ק המרטש היה עובר לפולין?
שאלה טובה. שניים זה דיוויד פינצ'ר, אבל אני מרגיש שזה יותר מדי פינצ'רי, והוא היה לוקח את זה כאילו פשוט הזדמנות לעשות כזה האנטי זודיאק, אז אני גם לא רוצה אותו. אני רוצה את אלפונסו קוארון מביים את זה בשחור לבן. עכשיו אני לא אומר...
האמת, ציפיתי שתגיד משהו אחר לגמרי בתור הבחירה השלישית והמתבקשת. ציפיתי שתגיד רוברט אגרס. המגדלור הוא מאוד אלן מורי.
המגדלור הוא מאוד אלן מורי, אבל המחשפה לא, ויש לו רק שני סרטים, ואני עדיין לא בטוח איפה אני עומד על שאלת רוברט אגרס, כי אחד, המחשפה היה כזה... והמגדלור היה מאוד כיפי, אבל אני רוצה כאילו עוד סרט אחד, ואני כזה, אוקיי, אני על רכבת הרוברט אגרס הזאת.
אוקיי.
וגם, אני כן אגיד, אבל אם זה היה רוברט אגרס, הוא היה כאילו משקיע 8 שנים רק בלבנות הסט, כאילו, בדברים כאלה, וזה היה כאילו, תראו את השיר.
זה כאילו זה דבר רע?
אני לא אומר את זה כאילו זה דבר רע, אני אומר כאילו שהיה, אתה יודע, מאוד דגש על כאילו, כן, זה בדיוק הסלנג הספציפי, והנה, זה היומן, והנה הסכין שג'ק המרטש רצח איתה, הבאתי אותם שירצחו איתה גם על הסט. אבל אני גם חושב שכאילו, זה יעבוד, כמו שאתה אומר, אני מחפש כאילו סרט שומת יותר כזה, אז אני רואה את אלפונסו קוארון עושה את זה קצת כאילו, אוקיי, מה יכול את הפרויקט הבא של אלפונסו קוארון? אז הוא לוקח את זה משהו גדול ואיזשהו עיבוד, ואתה יודע, מצד לך משהו גם עדיין כיף כזה, כאילו, אז כזה פרום הלו כזה בין, נמצא בין שני הדברים האלה, ואתה צודק שאני חושב שאי אפשר לאבד את כל הסיפור הזה, ואני באמת חושב שמה שבגרסה של קוארון בעצם קורה, זה שהוא מספר רק את הצד של ג'ק. כאילו בניגוד לכל החקירות משטרה, אין לך כאן בכלל, לא יהיה לך את המשטרה כמעט, לא יהיה לך את המולה, זה הכל יהיה מהצד של וויליאם גל, ועדיין זה לא יספיק להכל, זה יהיה כאילו 2.5 סרט וזה לא ייגע בהכל, אבל זה יתקרב כמה שאפשר שעיבוד של פרום הל יתקרב. עכשיו השאלה היא רק, מי ישחק את וויליאם גול? ובגלל שאמרת רוברט אגרס, אני הולך ללכת על וויליאם דפו.
יכול להיות... הוא לא, הבעיה עם וויליאם דפו זה שהוא לא נראה מספיק, אתה יודע, זקן מכובד, הוא נראה כמו וויליאם דפו. אתה צריך מישהו שהוא כזה אלדר סטייטסמן, שהוא יכול להופיע למסכות הכזה, איזה ג'נטלמן, איזה ג'נטלמן קלאסי, אבל שיש לו בעיניים כזה חבוי הטירוף, ואצל וויליאם דפו הטירוף לא חבוי בעיניים,
הטירוף
מזנק החוצה בכל שנייה, והוא כזה, אני וויליאם דפו ואני הולך לאכול לך את הגבות הזאת.
תראה, אני לא יודע מה, לא, אני לא זוכר אם ראיתי אותו, אבל אני מקווה מאוד שהוא לא מת. מה שלמה של ג'ים ברודבנט בימינו?
ג'ים ברודבנט יכול להיות. אני גם לא יודע מה קורה איתו. אנחנו יכולים לבדוק. ג'ים ברודבנט נראה לי בסדר גמור. הוא, אתה יודע, הוא הופיע לאחרונה לחשוב בסרטי פדינגטון. זה...
נכון, הוא היה בסרטי פדינגטון והוא חמוד היה נורא שם.
אז אתה יודע מה? ג'ים ברודבנט בהחלט בחירה לגיטימית.
והוא גם בגיל אמיתי שזה היה בזה, כי במציאות, אני לא הולך לקרוא את זה בשם אחרת, הדמות הזאת שמתבססים עליה היה בין 70 באיך מוראות האלה, ואחרי שבץ, אבל נראה לי את החלק של השבץ, וכן, אז הגרסה שלי זה אלפונסו קוארון מביים את ג'ים ברודבנט רוצח נשים ומדבר על עצמו עד שהוא משתגע וחווה חזיונות. טרנס מליק!
כן, אבל אני רוצה להיות, אני רוצה שהסרט יהיה מהנה לצפייה.
אבל עכשיו אני לא יכול להיות, כי כל הפרק האחרון של זה, זה כל כך טרנס מליק, כל הפרק האחרון של ממקי הגיהנום.
כאילו, עוד פעם, זה טוב, וזאת בניגוד לטרנס מליק, אני, כאילו, יכול להיות שיש סרטים של טרנס מליק, אני לא יודע, כי לא ראיתי את השלוש האחרונים. אתה יודע, לקחנו 20 שנה להוציא את הסרט הארוך, את עץ החיים, ואז הוא עשה שלוש סרטים בשלוש שנים, וניסיתי לראות אחד מהם, והייתי כזה, מה קורה פה? למה אני צריך לראות את זה? למה זה אמור לעניין אותי? להתראות טרנס, ביי ביי טרנס, אני מעדיף את טרנס סטאמפ, באמת.
היי, היי, טרנס סטאמפ, בחירה מאוד לגיטימית, בכל דבר.
בתור במאי? כן, בהחלט.
יכול להיות.
אני מעדיף את טרנס ופיליפ, יודע מה?
אוקיי. הייתי רואה גרסת
הפרום הל. Not without my anus.
אוקיי. אני, כן, אני הייתי רואה את גרסת הטרנס ופיליפ של פרום הל, בבנימה זו. אני רוצה שהדבר האחרון שיהיה בפודקאסט הזה זה דיונים על גרסה הקנדית מלאת הפלוצים של פרום הל. עכשיו, כאילו, אתה יודע, כל הזה... כאילו, אז טרנס, אני מניח, ופיליפ, אתה יודע, משחקים את הקואוצ'מן שלו ואת הזה, והם הולכים באמת, הם אומרים, היי, this is the great time of a London. What's so great about it? זה העיבוד שאנחנו צריכים. זה העיבוד שאנחנו ראויים לו.
כן, זה העיבוד שמגיע לנו. אם נהנתם מהפרקים הזאת ומהמיני סדרה הזאת, נשמח לשמוע מכם. עד שהפרק הזה יעלה, כבר נחליט 99% מהי המיני סדרה הבאה, האם עוד עונה של בלי גלימות, האם משהו אחר לגמרי, אנחנו מתלבטים ממש עד לרגע האחרון של ההקלטה בשאלה של מה האופציות שלנו ומה נעשה איתן. אבל אנחנו באמת מקווים שנהנתם, אנחנו בהחלט מקווים שאם מצאתם כמה סרטים שעוד לא שמעתם עליהם לראות, כמה קומיקסים שעוד לא שמעתם עליהם לקרוא, ואנחנו מקווים שלא סבלתם יותר מדי מהקומיקסים ומהסרטים האלה.
או זוויות החדשות להסתכל על סרטים, אני אישית מאוד התעניינתי מהשיחות, גם.
ועד הפעם הבאה, אני הייתי תום שפירה.
אני הייתי יונתן צוריה.
וניפגש בסרטים, ובעין הדג.
ובקומיקס. What are they doing at night in the park? Ducks, ducks, quack, quack. Think of them waddling about in the dark. Ducks, ducks, quack, 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 quack. Sneering and whispering and stealing your cars. Reading pornography, smoking cigars. Ducks, ducks, quack, 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 quack. Ducks, ducks, quack, 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 quack. Nasty and small, undeserving of pride. Ducks, ducks, quack, quack. They smirk at your hairstyle and sleep with your wife. Ducks, ducks, quack, 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 quack. Dressed in plaid jackets and horrible shoes. Getting divorces and turning taboos. Ducks, ducks, quack, 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 quack. Ducks, ducks, quack, 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 quack. Forcing old ladies to throw them some bread. Ducks, ducks, quack, quack. Deny, they'd be better off dead. Ducks, ducks, quack, 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 quack. Look closer and you may recoil in surprise at web-footed fascists with mad little eyes. Ducks, ducks, quack, 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 quack. 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 People would